הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, גמר חתימה טובה. ערב יום הכיפורים, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ה' אלפים תשע"ט. יום שלישי ט' בתשרי תשע"ט. מסכת מנחות, דפים למתת ומם. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. כתב רבינו יונה בשערי תשובה שער דלת. כל הקובע סעודה בערב יום הכיפורים כאילו נצטווה להתענות תשיעי ועשירי והתענה בהם. הטעם הראשון, כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, ותהיה לו לעידה על דאגתו לאשמתו ויגונותיו לאבונותיו. הטעם השני, כי בשאר ימים טובים אנו קובעים סעודה לשמחת המצווה, כי יגדל ויסגה מאוד שכר המצווה על השמחה. ומפני שהצום ביום הכיפורים נתחייבנו לקבוע סעודה על שמחת המצווה בערב יום הכיפורים. והטעם השלישי, למען נחזק להרבות את תפילה ותחנונים ביום הכיפורים, ולשיט תאיצות בנפשנו על התשובה ועיקריה. ביום הכיפורים, בשנת בית אלפים ממתת לבריאת העולם, בעצם יום הכיפורים, נימול אברהם אבינו. בשנת בית אלפים פיוו לבריאת העולם, בבין הארבעים של יום הכיפורים, נעקד יצחק אבינו. בשנת בית אלפים, תפנון לבריאת העולם, ביום הכיפורים משה רבינו עליו השלום, ירד מן ההר, ולוחות שניות בידו. בתפילת שחרית בערב יום הכיפורים אין אומרים מזמור לתודה, וטעם הדבר מפני שהמזמור הזה אנו אומרים במקום קורבן תודה שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. ובערב יום הכיפורים לא הקריבו קורבן תודה, לפי שקורבן תודה הוא מהקורבנות הנאכלים ליום ולילה עד חצות. וכיוון שבערב יום הכיפורים אי אפשר לאכול הקורבן רק עד סמוך לשקיעת השמש, נמצא זמן אכילתו מתמעט ועלול הקורבן לבוא לידי נותר. לפיכך לא הקריבו קורבן תודה בערב יום הכיפורים. אין מרבים בסליחות בערב יום הכיפורים, ואין מתענים בו אפילו תענית חלום, ואין אומרים תחנון ולא אבינו מלכנו, ולא למנצח יענך השם ביום צרה, לפי שיום זה חשוב כיום טוב, וכן ממעטים בלימוד ביום זה ועוסקים במצוות היום. אם לא עשה התרת נדרים לפני שלושה בערב ראש השנה, עושה אותה בערב יום הכיפורים בשחרית. בתפילת מנחה מוסיפים בתפילת לחש סדר וידוי, ואומרים אותו בגמר התפילה לפני אלוקי נצור. טעם התקנה הזו, לפי שאין יום הכיפורים מחפר בלא תשובה, בעיקרה של התשובה הוא הוידוי, לכך מקדים להתוודות במנחה שמה יערה לו אסון בשעת הסעודה וכבר לא יוכל להתוודות אחר כך. בכל ימי התשובה מרבים בנתינת צדקה, ובערב יום הכיפורים מרבים ביותר, לפי שגדולה זכות הצדקה להגן ולהציל מגזירות רעות. ומעשה במרוקווה שהיה משגר לעני אחד בשכינותו בכל ערב יום הכיפורים 400 זוז, פעם אחת שגרם ביד בנו, חזר בנו והחזיר את הכסף ואמר, אין זה צריך לצדקה. אמר לו, מה ראית? הישיב לו, מזלפין לו יין ישן. אמר מרוקווה, מפונק הוא כל כך, כפלם ושיגר לו 800 זוז. כך הגמרא במסכת כתובות דף סמך זין עמוד ב'. פליימו היה רגיל להתגרות בשטן, כל פעם שהיה מסיתו לא נשמע לו. אמר, החץ בעיניך השטן. יום אחד ערב יום הכיפורים היה נדמה לו השטן כעני בא לפתחו של פליימו, הוציאו לו לחם. אמר לו, יום אשר כזה הכל יושבים בבית ואני בחוץ? הכניסו הוא והביאו לו לחם. אמר, יום אשר כזה הכל מסובים לשולחנם ואני יושב בדד, או שיבו ליד השולחן. היה יושב וכל גופו מלא שכין ומכות נוטפות מוגלה, היה עושה בהם דברים של מיאוס. אמר לו פליימו, שב יפה. אמר, מזגו לי כוס יין, מזגו לו. הטיל בו ליחה מפיו, גערו בו. עשה עצמו נופל ומת, שמע פליימו קול. פליימו הרג את הנפש, פליימו הרג את הנפש. ברח ונחבא במקום צניעות. ראה השטן לפליימו שהוא מצטער הרבה, גילה לו מיהו. כך הגמרא במסכת קידושין דף פ"א עמוד א'. מצווה לאכול ולשתות בערב יום הכיפורים, ואמרו חז"ל, כתוב בתורה, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב. וכי בתשעה מתענים, ולא אין מתענים אלא בעשירי, אלא לומר לך, כל האוכל ושותה בתשיעי ומתענה בעשירי, מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. בטעם הדבר, שהאכילה בתשיעי כל כך נכבדה ונחשבת, כאילו התענה, לפי שבזה הרה שמחתו על כי הגיע זמן כפרתו, וזה לא לעד כי הוא דואג על אבונותיו. והוא מאהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ציווה להתענות על יום אחד בשנה, ולטובתם לחפר אבונותיהם, וציוום שיוכלו וישתו תחילה כדי שיוכלו להתענות ושלא להזיק להם העינוי. משל למלך, שהיה לו בן יחיד וגזר עליו להתענות יום אחד וציווה להכילו ולהשקוטו קודם כדי שיוכל לסבול. ככה טור בלכות יום הכיפורים, סימן תף ריש דלת. מהדרין לאכול דגים בסעודת שחרית של ערב יום הכיפורים. אמר רבי תנחומא, מעשה היה ברומא בערב יום הכיפורים, והיה שם חיית אחד שהלך לקנות דג. לא היה שם אלא דג אחד ועמדו עליו לקנותו הוא ונערו של משה לעיר. היה זה מעלה אותו בדמים וזה מעלה עליו יותר, עד שעלה מחיר הדג ב-12 דינרים. ולקחו החיית. בשעת הסעודה אמר המשה לנערו, למה לא הבאת לי דג? אמר לו, לא אחד מאדוני הלכתי לקנות ולא היה שם אלא דג אחד, ועמדנו עליו אני והיהודי. היינו מתחרים עליו, אני מעלה בדמיו והוא מעלה עליי, עד שהגיע למחיר של 12 דינרים. מה היית רוצה, שביא לך דג ב-12 דינרים? אמר לו, ומי הוא האיש הזה? שלח אחריו ובא אצלו. אמר לו, מה ראית חיית יהודי שאכלת דג ב-12 דינרים? אמר לו, אדוני, יום אחד יש לנו, שכל אבונות שאנו עושים בכל השנה, יום זה מחפר עלינו. ובבוא אותו היום איננו צריכים לכבד אותו? אמר לו, כיוון שהבאת ראיה לדבריך, הרי אתה פטור. מה פרה לו הקדוש ברוך הוא? הלך החיית וקרא את הדג, והקדוש ברוך הוא זימן לו בתוכו מרגלית טובה והיה מתפרנס ממנה כל ימיו. כך המדרש בבראשית רבה י' א'. אף על פי שגדולה מצוות האכילה בערב יום הכיפורים, יזהר שלא לאכול אלא מאכלים הקלים ונוחים להתעכל, כדי שלא תהיה בטנו מלאה. ומצינו לחסידים ואנשי מעשה, שאף על פי שלא באו לעולם לאכילה גסה, היו מרבים בסעודות קלות כל היום, ושמחים בשמחה של מצווה על כל לגימה ולגימה. חייב כל אדם להיטהר במקווה בערב יום הכיפורים לשם קדושת היום ולשם תשובה וטהרה מן האבונות, וטבילה זו היא מנהג הנביאים, ולדעת הגאונים היא טבילת מצווה שחייבים לברך עליה, אבל אין אנו נוהגים לברך. השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. תורה ועבודה בחד המחתה. בערב יום הכיפורים הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, תלמודנו במסכת מנחות, במהירה בימינו, הלכה למעשה בבית המקדש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירא דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף למתחת במסכת מנחות. נתמצת ונשנן בקצרה את אשר למדנו, ולאחר מכן נשיב על שש השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה הגמרא בתחילת הפרק הרביעי של מסכת מנחות, פרק ששמו התחילת. התחילת אינה מעכבת את הלבן, והלבן אינו מעכבת התחילת. תפילין של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. אמרה הגמרא, תניא, לרבי התחילת והלבן מעכבים זה את זה, דכתיב הכנף מין כנף, דהיינו חוטים לבנים כרוב הטליתות שעשויות מפשטן לבן, וכתיב פתיל תחילת, ועל שניהם נאמר וראיתם אותו, דהיינו שיהיו הלבן והתחילת בגדיל אחד. לחכמים אינם מעכבים, דכתיב וראיתם אותו ולא אותם, משמע אפשר לקיים את המצווה לידי אחד מהם. וממשנתנו ששנינו שהתחילת והלבן אין מעכבים זה את זה, אין להוכיח שהמשנה לא כרבי. למה? רב יהודה בשם רב פירש שכוונת התנא הלבן אינו מעכב את התחילת, שאם יקדים נתינת תחילת ללבן יצא, וכדתניא מצווה להקדים לבן לתחילת, דכתיב הכנף, שהחוטים הראשונים יהיו מין כנף, ואם יקדים תחילת ללבן יצא, אלא שחיסר מצווה. לא ואמין החיסר מצווה, היינו שקיים רק מצווה תחילת, דחתה הגמרא שהרי משנתנו סוברת גם כרבי, ולשיטתו בית חוטי תחילת מעכבים. דהיינו, מה הכוון החיסר מצווה שלא עשה מצווה מן המובחר? ומה ששנינו התחילת אינה מעכבת את הלבן, פירש רמי בר חמה, שמדובר בתלית שכולה תחילת, שמין הכנף הוא תחילת שבה צריך ליתן את התחילת תחילה, ועל זה שנינו שאם נתן את הלבן תחילה יצא. אמנם רבה הקשה על זה, שממה שכתבה התורה תחילת לאחר ציצית הכנף, משמע שלעולם יש להקדים לבן לתחילת, כיוון שרוב התליתות הם לבנות. רבה פירש שכוונת התנא לגרדומין, דהיינו שאם נשארו בתחילת גרדומין וחוטי הלבן כשיעור הראוי, וכן להפך שחוטי התחילת כראוי והלבן הם גרדומין, הרי הם כשרים. כמו שאמרו בני רבי חייא שגרדומי תחילת וגרדומי היזוב כשרים. אמר בר אמדורי בשם שמואל, שיעור גרדומי ציציתו כדי שיוכל לענבם. היא באה אליהו, האם הכוונה שיוכל לענוב את כל שמונת החוטים יחד, או שיוכל לענוב כל אחד לחוד? נשארה הגמרא בתיקו, רבה שיסתפק בחוטים עבים, שאילו היו דקים היה בהם כדי עניבה, ואמר לו רבה חברי דרבה, שכל שכן שהם כשרים שהרי הם ניכרים על ידי עובים. רבה הוכיח ממה שאמרו שגרדומי תחילת כשרים, שצריך לקשור על כל חוליה וחוליה, שאם נאמר שדי בקשר אחד בסוף הגדיל, איך הגרדומים כשרים? והרי כיוון שהחוטים קצרים, עתיד הקשר העליון להיפרד, וממילא יתפרדו כל החוליות, ועל כוחך שיש קשר בכל חוליה, שאף אם ייפרד העליון, מתקיים הגדיל בשאר הקשרים. דחתה הגמרא שייתכן שיתר גרדומים נאמר באופן שערה, שקשר בכמה חוליות. זהו התמצות שלנו, על דף למד ח' במסכת מנחות, ונשלים את פרק השינון הסיכום והחזרה, עם מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה הראשונה על דף למד ח' הייתה, האם חוטי התחילת והלבן מעכבים זה את זה ומדוע? והתשובה, לרבי מעכבים משום שכתוב הכנף ותחילת ועל שניהם נאמר וראיתם אותו, ולחכמים אינו מעכב שנאמר וראיתם אותו, אפילו כל אחד לבדו. שאלה שנייה, אם אינה מעכבת ואין לו תחילת, אילו חוטים ייתן בתלית? והתשובה, לרש"י ייתן דלת לבן ולתוספות די במה שייתן בית לבן. שאלה שלישית, אילו חוטים יש להקדים קודם, לבן או תחילת? והתשובה, בתלית לבן את הלבן, ובתחילת יש שאמרו שייתן התחילת קודם, אבל לרבה גם בזה מקדים את הלבן. שאלה רביעית, לרבה, לפי רבי, מה כוונת משנתנו באומרה שאין התחילת והלבן מעכבים זה את זה? והתשובה, שאם נחתכו חוטי התחילת ונשארו גרדומים, ומחוטי הלבן נשאר הכל כשר וכן להפך. שאלה חמישית, מה הם שיעור גרדומי ציצית? והתשובה, כדי לענבם. והשאלה האחרונה על דף למד ח', מיני נוכיח רבה שקשר עליון דאורייתא? והתשובה, מכך שהוצרכה התורה להתיר כליים בציצית ובלא קשר, אין בכך איסור דאורייתא. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף למד ח' במסכת מנחות. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב יום הכיפורים הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, תשע"ט, יום שלישי בשבוע ט' בתשרי תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים למתת ומם במסכת מנחות. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים ללמוד בדף למתת עמוד א', בשורה הראשונה, מן המילים ואמר רבה, שמה מינה, קשר עליון דאורייתא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא הלכה נוספת בעניין הקשר העליון, ואמר רבה, שמה מינה, הוכחה מן ההלכה הזו, שנלמד לקמן, קשר עליון שבציצית, דהיינו הקשר שבסוף הגדיל כמבואר לאל, חיובו דאורייתא מהלכה למשה מסיני. אם לא קשר כלל, אף אם קרח את החוטים היטב ויכול הגדיל להתקיים יום או יומיים, הציצית פסולה. מה ההוכחה? דיסל, כדאי דרך אם תעלה על דעתך לומר שחיוב הקשר הוא רק מדרבנן ומה התורה לא צריך לקשור. אם כן, מה יצטרך למשרי סדין בציצית? מדוע הוא צריכה התורה להתיר בציצית את איסור הכליים שבנתינת חוטי צמר בסדין פשטן? כמבואר במסכת יבמות דף דלת עמוד א', שמפני מה נשמח הפסוק לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו לפסוק דילים תעשה לך, ללמדנו שאותרו כליים בציצית. הרי אם אין החוטים קשורים בבגד אלא תחובים בו, פשיטה פשוט הדבר שזה מותר, כיוון שהכלל קובע התוחף תחיפה אחת, התופר על ידי שמכניס פעם אחת את החוט בבגד, אינו חיבור ואין בזה משום כליים כלל, אלא שמה מינה מזה שהוצרכה התורה להתיר כליים בציצית? משמע שצריכים החוטים להיות קשורים בבגד מדאורייתא. חוזרת הגמרא לדון בעניין חוטי ציצית שנקראו. אמר רבא בר אבדא, אמר אבדא, אמר רב, אם נפסק החוט מעיקרו מצד ראשו המחובר לטלית, דהיינו שנקרא לגמרי מהבגד, הציצית פסולה. שואל הקרן אורה, מה החידוש בדברי רב? הרי ודאי שאם החוט אינו מחובר לטלית כלל הוא פסול, והוא מתרץ שאינו מדובר באופן שנקראו כל החוטים, אלא חוט אחד מתוך הגדיל נקרא מהכנף, ועדיין הוא עומד בסמוך לבגד על כריכתו עם שאר החוטים. אז היינו יכולים לומר ששם ציצית עליו וגם באופן זה נאמר יותר גרדומים, לכן משמיענו רב שהציצית פסולה. אומרת הגמרא, יתיב רב נחמן, ישב רב נחמן וכאמר לאשמעת, ואמר את השמועה הזו שאם נפסק החוט מעיקרו פסולה. הייתי והקשה רבה לרב נחמן, שנינו בברייתא בספרי בפרשת שלח, במה דברים אמורים שחוטי הציצית צריכים שיעור? כמבואר בתחילת הברייתא שם שנחלקו בית שמאי ובית הלל מה שיעור חוטי הציצית, והגמרא לקמן בדף מ"א עמוד ב' תביא את מחלוקתם. אז במה דברים אמורים שחוטי הציצית צריכים שיעור בתחילתו? בשעת עשיית הציצית, אבל סופו אם נעשו החוטים כדין ונחתכו לאחר זמן, שיעריו וגרדומיו כשרים גם בכל שהוא. מבאר רבה, מהי, מה הם שעריו ומהי גרדומיו, כלומר, מהי ההבדל ביניהם? שהרי גם משמעות גרדומים בציצית הם שיערי החוטים, כמבואר לאל בדף למתחת עמוד ב'. מהי לב, האם אין הפירוש כך, שעריו עינו די איפסיק מניו וישתער מניו, שנחתכו החוטים ונשאר מהם מעט שיריים, וגרדומיו הכוונה, די גרדום איגרדומי, שנחתכו החוטים לגמרי עד הכנף, אם כן מבואר, שמכל מקום הציצית כשרה ולא כדברי רב. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין לבאר כדבריך שגרדומיו היינו שנחתכו החוטים לגמרי, אלא גם בהם הכוונה שנשאר מהחוטים מעט. ומה שנקטה ברייתא, שיערה וגרדומיו, הדא קטני, דין אחד שנינו כאן, דהיינו שיעורי גרדומיו בכל שהוא. אם נחתך קצת מהחוטים ונשאר קצת, כשרים בכל שהוא, אבל אם נחתכו החוטים לגמרי, הציצית פסולה כדברי רב. והיינו שגרדומים הם החוטים שנחתכו, ושיעורי גרדומיו בא לומר שנותר שיעור מהגרדומים. מקשה הגמרא אם כך ששיערה וגרדומיו הם אותו עניין, ולימה שיאמר התנא רק גרדומיו, שיעריו למה לי, מדוע הוא הוסיף לומר שיעריו? יושבת הגמרא הקמשמלן, דין זה משמיענו התנא בכך שנקט גם שיעריו, דבעינן שיעורה לגרדומיו כדי לענוון, שאין די בגרדומים כלשהם כדי להכשיר את הציצית, אלא צריך שיהיה בהם שיעור חשוב של שיריים, דהיינו כדי לקשור מהם עניבה. כמבואר לעיל בדף למתחת עמוד ב', ומה שנקטה הברית השיירה וגרדומיו כלשהו, הכוונה שנותר מהחוטים כדי עניבה. מביאה הגמרא הלכה בעניין מניין חוטי הציצית. לכמן בדף מבית עמוד א' מבואר שצריך לתת בציצית 8 חוטים, דהיינו 4 חוטים שכופלם לשניים כמבואר שם. וזו דעת רב אחא בר יעקב ומר בריידר אבינה, אבל לדעת רב ירמיה מדיפתי שם, צריך לתת 8 חוטים שהם 16 לאחר שכופלם. אומרת הגמרא יתיב רבא וכאמר משמי דרב, ישב רבא ואמר בשמו של רב, חוט של קרח, החוט שבו כורכים את שאר החוטים לעשות מהם גדיל, עולה אף הוא מן המניין, דהיינו שנחשב כאחד משמונת החוטים. שואל החידושים המיוחסים לרשב"א, מה מחדש רב בדין הזה? הרי פשוט שחוט הקרח הוא אחד מחוטי הציצית, ומדוע לא יעלה למניין שמונת החוטים? הוא מתרץ, כיוון שנאמר בציצית גדילים, דהיינו חוטים כרוכים, ונאמר במקום אחר פתיל, דהיינו החוטים שאינם כרוכים, היינו חושבים שהגדיל אינו יכול להיות מן הפתיל. ואילו השפת אמת מתרץ שחידוש הגמרא הוא שחוט של קרח עולה מן המניין אף אם קרח בחולו ולא נשאר ממנו כלום בענף למטה עם שאר החוטים. ואילו הגריזה לוי מתרץ על פי דעת הרמב״ם בלכות ציצית פרק א' הלכה א', הרמב״ם שסובר שכל החוטים לבנים חוץ מהחוט הקורח שהוא תחילת, על כן יש חידוש בזה שחוט התחילת עולה למניין עם כולם. עוד תירוץ שהיה מקום לומר שצריך שיהיו הקריחות מסביב לכל שמונת החוטים. לכן מחדש רב שחוט הקורך מצטרף למניין שמונה אף שיש קריחות רק על 7 חוטים. אומרת הגמרא אמר לי רב יוסף לרבה, שמואל אמרה ולא רב. את ההלכה הזו אמר שמואל ולא רב. את אותה הלכה שחוט של קרח, החוט שכורכים בו את שאר החוטים לעשות מהם גדיל, עולה מן המניין ונחשב כאחד משמונת החוטים. איתמר נמי וכן נאמר עוד כהלכה הזו. אמר רבא בר בר חנה, סך לי, רבי יושיע דמין אושה, מהעיר אושה, חוט של קרח עולל על הציצית מן המניין של 8 חוטים. ויהיה הגמרא הלכות נוספות בעניין קריחת החוטים ומניין החוליות. יתיב רבא וכאמר משמי דשמואל, ישב רבא ואמר בשמו של שמואל, תחילת, ציצית, כלומר כל הציצית ולא רק חוטי התחילת, שקרח רובה, שקרח שני שליש מאורך החוטים והסעם גדיל, ורק שליש מהם נותר לענף שהוא חלק החוט שאינו כרוך, כשירה. אבל אם קרח את כולה, נחלקו בזה המוראים כמבואר לקמן בגמרא. אמר לי רב יוסף לרבה, רב אמרה את ההלכה הזו ולא שמואל. איתמר נמי וכן נאמר כהלכה הזו בשם רב, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר רבא, אמר רב, תחילת שקרח רובה, כשירה. רב חייא בריידר רב נתן, רב חייא בנו של רב נתן, מתני אחי, היה שונה את השמועה הזו בשם רב כך. הוא לא שנאה בשם רב הונא בר יהודה, אלא בשם רב הונא, והוסיף בדברים. אמר רב הונא, אמר רב ששת, אמר רב ירמיה בר רבא, אמר רב, תחילת שקרח רובה כשירה, ואפילו היא מיעט בקריחות ולא קרח בה אלא חוליה אחת, שיקיף בחוט רק 3 קריחות שהן חוליה אחת כמבואר לקמן, ואת כל השאר הניח ענף, כשירה. ונויה התחילת, ואומנם עיקר מצוות ציצית ויופיה הוא שיקרוך שליש מהחוטים לגדיל ושני שליש חוט יניח ענף. מבררת הגמרא וכמה כריכות הם שיעור חוליה, משיבה הגמרא תניא שנינו בברייתא רבי אומר שיעור חוליה הוא, כדי שיקרוך וישנה וישלש, דהיינו שלוש כריכות. תנא שנינו הפוחת הרוצה לפחות במניין החוליות לא יפחות משבע. כלומר למצווה מן המובחר לא יפחות משבע, אבל בדיעבד אפילו לא כרך בה אלא חוליה אחת כשרה, כמבואר לעיל. וזה על פי הרמב"ם בהלכות ציצית פרק א' הלכה ח'. לדעת רש"י ותוספות בדיבור המתחיל לא, הלכה זו עוסקת במניין החוליות. ותוספות מביאים שיש מפרשים לא יפחות משבע, שבכל חוליה אין לפחות משבע כריכות. כך גם כותב הנימוקי יוסף. ממשיכה הגמרא ואומרת, והמוסיף עליהם לא יוסיף על 13 חוליות. ומה הטעם? הפוחת לא יפחות משבע חוליות, כיוון שהם כנגד שבעה רקיעים. שבעת הרקיעים שנמנו בגמרא במסכת חגיגה דף י"ב עמוד ב', והילו הן וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. ושם הגמרא מפרטת למה משמש כל אחד מהם. וזוהי שיטת ריש לקיש. לדעת רבי יהודה, במסכת חגיגה, יש רק שני רקיעים. אומרת פה הגמרא, והמוסיף עליהם לא יוסיף על 13 חוליות, כדי שיהיו כנגד שבעה רקיעים ועוד שישה אווירין שביניהם שבין הרקיעים. ולכמן בדף מ"ג עמוד ב' מבואר שטעם מצוות תכלת הוא, שתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכיסא הכבוד, ועל ידי שאדם רואה את התכלת בציצית יזכור את הקדוש ברוך הוא היושב על כיסא הכבוד. ומטעם זה צריך לסדר גם את מניין החוליות כאין סידור הרקיעים, כדי שנזכור על ידם את הקדוש ברוך הוא. ואומנם דין זה נהג רק בזמן שהיה תכלת, שאז היה צבע התכלת מזכיר את הקדוש ברוך הוא. ומנהגנו לעשות בציצית חמישה קשרים, כיוון שמצוות ציצית שקולה כנגד כל התורה כולה, כמבואר לכמן בדף מ"ג עמוד ב', ונרמז הדבר הזה בציצית, שתיבת ציצית היא בגמטריה, תף ריש, ויחד עם שמונת החוטים וחמישה קשרים, הרי תף ריש י' ג' כמניין המצוות. ולמרות שבתורה נכתב ציצית עם יוד אחד, ואם כן חסר עשר לחשבון ה-600, כיוון שנאמר, והיה לכם לציצית, האות למד שערכה 30 עולה כנגד שלוש פעמים שכתוב בתורה ציצית בפרשה עם י' חסרה וכאילו נכתבה י' בכל אחד מהם. כך תוספות בדיבור המתחיל לא יפחות. ועל עיקר דברי הרש"י מקשים התוספות, לא מצינו בגמרא שום סמך לעשות חמישה קשרים, ומתרצים שיש ללמוד כן מדין שבע החוליות האמורות בגמרא, כיוון שקושר בתחילה שזהו הקשר העליון שחיובו מן התורה, ואחר כך עורך שלוש כריכות של לבן ושלוש של תכלת וחשובות כשני חוליות, ואחר כך כורך קשר שני כמבואר לעיל בדף ל"ח עמוד ב', שצריך לקשור על כל חוליה וחוליה, ושוב כורך כך בלבן ותכלת, ושוב קושר וכורך כך, ובסוף קושר וכורך רק בלבן כדי לסיים בלבן, כמבואר בגמרא לקמן. ויחד עם הקשר שאחר כל הגדיל נמצא שיש חמישה קשרים על שבע חוליות. ועוד כותב רש"י שאנו עושים שני קשרים מלמעלה ושלושה מלמטה, וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לא יפחות משבע, שכך נהג רבינו תם, וביארו תם הדבר שמעלים בקודש ואין מורידים כמבואר בגמרא להלן, ועל כן בתחילה קושר שני קשרים ואחר כך מוסיף עליהם וקושר שלושה. ואכן אין הכוונה שלפי רבינו תם יש רק חוליה אחת בין שני הקשרים העליונים לשלושה התחתונים, אלא היה קושר קשר אחד וכורך מעט וקושר קשר שני, ואחר כך כורך הרבה כריכות ובסופן עושה עוד שלושה קשרים שביניהם כריכה מועטת. כך מסביר הבית יוסף בסימן י' סעיף י' והראש כתב שנוהגים לעשות את הרווח בין כל הקשרים שווה, דהיינו שיהיה בכל חוליה רוחב אגודל עם הקשר. אומרת הגמרא תנא שנינו הכורך ציצית שיש בה חוטי לבן וחוטי תכלת, מניח שני חוטים ארוכים לכרוך בהם, אחד מהלבן ואחד מהתכלת, כשהוא מתחיל לכרוך מתחיל בלבן, כיוון שבתחילה נאמר בפרשת ציצית הכנף, משמע מין כנף, דהיינו חוטי לבן כמבואר לעיל בדף ל"ח עמוד ב', ורק אחר כך נאמר פתיל תכלת, ועל כן הלבן קודם, ואחר כך כורך בחוט התכלת, וכשהוא מסיים לכרוך, חוזר ומסיים בלבן, כיוון שהלבן שהוזכר בתורה קודם חשוב יותר. ואם יסיים בתכלת, נמצא שסוף הציצית פחות חשובה מתחילתה. והרי כלל הוא מעלין בקודש ולא מורידין. ומקור הדין הזה הוא לכמן בדף צדית עמוד א', ודרשו זאת מן הפסוקים. נחלקו האחרונים, האם דין זה הוא מדאורייתא, או רק מדרבנן, והפסוקים הם אסמכתא בעלמא. ומרש"י משמע שמזה שכתבה התורה את הלבן תחילה מוכח שהוא חשוב מן התכלת, וכן מבואר בו שאם קושר בסוף בחוטי התכלת הוא מוריד בכך את הציצית. ואילו הנימוקי יוסף מביא בשם רש"י שאי אפשר לומר שהלבן חשוב מן התכלת, שהרי הגמרא לקמן בדף מ"ג עמוד ב' מבארת שהתכלת באה להזכיר את כיסא הכבוד, אלא מעלין בקודש ואין מורידים, הכוונה לצבע הלבן, שכיוון שנותנים לבן בתחילה משום דרשת מין כנף, אין מורידים אותו מחשיבות זו וקושרים בו גם את הקשר האחרון, שהוא קיום מגדיל. מביאה הגמרא מעשה בעניין ציצית שקרח כולה. רב ורבא בר בר חנה אבו יתבו היו יושבים, אבי כחליף ואזיל אהו גברה עבר לפניהם אדם אחד, מקסי גלימה דקולה תחילתה. היה מכוסה בתלית שכולה בצבע תחילת, ורמי לה תחילתה, והיה מוטל בה ציצית, וגדילה מגדיל, והייתה כל הציצית, גדיל כרוך ללא ענף כלל. אמר רב, בדף למתת עמוד ב', יאי גלימה ולא יאי תחילתה. תלית זו נאה שירי כולה בצבע תחילת, ורב שיבח את נוי התלית כיוון שמצווה לעשות תלית נאה, אבל הציצית שבה אינה נאה כיוון שלא ישאיר בה ענף ופסולאי. רבא בר בר חנה אמר, יאי גלימה ויאי תחילתה. התלית נאה וגם הציצית נאה, כי אין חייבים להשאיר בה ענף. מברר את הגמרא במייקה מפליגים, מה טעם מחלוקתם? רבא בר בר חנה סבר, כתיב גדיל, נכתב במצוות ציצית לשון גדילים, דהיינו חוטים כרוכים, וכתיב ועוד נכתב בפתיל, שמשמעו חוטים, לא כרוכים. ולמרות שלקמן בדף מבית עמוד א' דורש את הגמרא שצריך חוטים שאינם כרוכים מן המילה ציצית, שם מדובר לאחר עשיית הציצית שמצווה להפריד את החוטים זה מזה, שלא יהיו מסובכים יחד, אבל עצם הדין שצריך להניח ענף בלא כריכה, לומדים מהמילה פתיל, כך תוספות, בדיבור המתחיל או גדיל או פתיל. שואל הצון קדושים, הרי היא משמע מהמילה ציצית שצריך להפריד החוטים זה מזה, ודאי שמדובר בחוטים לא כרוכים, אם כן עדיין יש להקשות, שהמילה פתיל מיותרת, מתרץ המלוא הרואים, שאם היה כתוב רק ציצית, לא היינו לומדים משם שצריך להפריד את החוטים, אלא רק שצריך להניח ענף, ולכן הצרכנו לשתי הדרשות. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שואלת מה טעם מחלוקתם, רבא בר בר חנה סובר כתיב גדיל נאמר במצוות ציצית לשון גדילים, דהיינו חוטים כרוכים, וכתיב ועוד כתוב בה פתיל שמשמע חוטים לא כרוכים, ולכן יכול לעשות או גדיל בלא פתיל או פתיל בלא גדיל. ומפשטות לשון הגמרא משמע שלפי רבא בר בר חנה המילה גדיל מלמדת שדי בגדיל לבד, והמילה פתיל גם כן משמע פתיל לבד. ורב סבר לעולם פתיל באינן, ודאי חובה להניח בציצית גם פתיל, וגם גדיל, אבל אם עשה פתיל לבד לא יצא. ומה שלא הזכירה הגמרא שלפי רב צריך לעשות גם גדיל, משום שכאן החליקו רב ורבא בר בר חנה לגבי תליתו של אותו אדם שהלך לפניהם, וציציתו כולה היה גדיל. בא רב לומר שצריך בה גם פתיל. אומרת הגמרא והיא גדילים מה שנאמר לגבי ציצית גדילים, למניין ההודעתה, בא ללמדנו את מניין חוטי הציצית, שגדיל בלשון יחיד משמע שניים, שני חוטים הכרוכים יחד, לגדיל, כיוון שגדיל הוא כריכת החוטים זה בזה ואין גדיל פחות משניים. ואף שלאחר שכופל את החוטים נמצא שכל חוט הוא שניים, ואם כן יכול לעשות גדיל מחוט אחד בלבד, צריך שיהיה שיעור גדיל כבר בשעה שמכניס את החוטים בנקב קודם שכופלם לשניים, כמבואר בגמרא לקמן בדף מבית עמוד א'. וכיוון שנאמר גדילים בלשון רבים ומיעוט רבים שניים, נמצא שצריך לתת בציצית ארבעה חוטים. וכיוון שנאמר עוד פתיל, למדנו מכך שהיא מצוות עשיית הציצית. עשה מארבעת החוטים גדיל, כלומר, הכניסם בכנף הבגד, ועל ידי כך יהיו בו שמונה ראשי חוטים, וכרוך אותם יחדיו. ופותלהו מתוכו, ענך בסוף הגדיל, פתיל, לא כרוך. לאל בדף למתחת עמוד א' למדנו שסתם תלית שדיברה בה התורה, היא של פשטן לבן, כיוון שברוב התליתות של הפשטים הם לבנות, כמבואר שם ברשי. ומדרשת הכנף מן כנף למדנו שצריך לתת בה חוטי לבן. עכשיו עוברת הגמרא לדון, האם מדין מין כנף צריך שיהיו חוטי הלבן ממין הבגד, בתלית של צמר או פשטים. ואף שכבר התבהר לאל מדברי רשי בדף למתחת עמוד ב' שבתלית פשטן לא נאמר דין מין כנף אלא לגבי צבע החוטים, הדברים שם אמורים לאחר המסקנה של הגמרא לפנינו. אומרת הגמרא, אמר שמואל משמי דלוי בשם לוי, שני חוטי לבן העשויים מצמר פותרים בתלית של פשטן ידי חובת ציצית יחד עם התחילת. ומשמע מדבריו שבלא תחילת אינם פותרים, ואף שאינם ממין הכנף, כיוון שמצינו בחוטי התחילת שעשויים צמר ופותרים בתלית פשטן כנאמר בתורה, שנאמר ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחילת. ובמסכת יבמות דף דלת עמוד ב' דרשו מסמיכות הפסוקים שכוונת הפסוק גם לתלית של פשטן. איבא אלו יסתפקו בבית המדרש. חוטי לבן של פשטן, מהו שיפטרו בתלית של צמר? האם דווקא לבן של צמר בתלית של פשטים הוא דפטר, הוא שפוטר? דקייבן דתחילת שהיא צמר פטרה בתלית פשטן, אז לבן של צמר נמי גם הוא פטר כמבואר לאל. אבל חוטי פשטים בתלית צמר לא פותרים, כיוון שאינם מין כנף, או דילמה או שמה נאמר, שאין הטעם כלל משום שתחלת פותרת בפשטן, אלא כיוון דכתיב, בספר דברים פרק חב ב' פסוק י' א', לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, ונאמר בסמוך גדילים תעשה לך. מסמיכות הפסוקים הללו משמע שיש לעשות את הגדילים מצמר ופשטים, ומסמיכות זו דורשת הגמרא שם שהותר כליים בציצית, שם הכוונה במסכת יבמות. אם כן, לא שנה צמר בפשטים ולא שנה פשטים בצמר, אין הדין שונה בין שני מינים אלו, ומותר לתת בין חוטי צמר בתלית פשטן ובין חוטי פשטן בתלית צמר, שהרי פשטות הכתוב היא שאפשר לתת חוטים אלו עשויים צמר ופשטים בכל בגד, כמו שדורש רבה מהפסוק הזה בגמרא לקמן, ויוצאים בהם ידי חובה ציצית. ולפי צד זה בגמרא לא נאמר דין מין כנף בצמר ופשטים, אלא לעניין הצבע שצריך לתת חוטים בצבע הכנף, כמבואר לאל בדף למתחת עמוד א', ולא לגבי המין. וגם לפי הצד הראשון בגמרא שרק חוטי צמר פותרים בשל פשטן, אנחנו יודעים שיש לדרוש סמיכות זו של צמר ופשטים לגדילים, שהרי משם לומדת הגמרא במסכת יבמות דף דלת עמוד ב' שמותר לתת חוטי תחלת בתלית פשטן, אף שהם כליים. אלא שלפי הצד הראשון בספק אין ללמוד משם אלא חוטי תחלת, וכן חוטי צמר לבן משום שהתחלת פותרת, אבל בחוטי פשטן בתלית צמר יש לומר שאין זה מין כנף. ואילו לפי הצד השני, כיוון שנסמכו צמר ופשטים לגדילים, יש ללמוד משם בין חוטי צמר לבן או תחלת בפשטן ובין חוטי פשטן בצמר. ואילו תוספות בדיבור המתחיל לבן מפרשים ששמואל בשם לוי בא לחדש שחוטי צמר לבן פותרים בתלית של פשטן אף שהם כליים. ועל כן מסתפקת הגמרא אם דווקא צמר פותר בשל פשטן, כיוון שגם חוטי התחילת הם צמר, ונמצא שכבר יש בבגד הזה כליים, אבל חוטי פשטן בתלית צמר אסורים משום כליים, או שלומדים מהסמיכות צמר ופשטים לגדילים, שאין איסור כליים בציצית בין חוטי צמר בפשטן ובין בחוטי פשטן בצמר. אבל לפי כל השיטות יש להקשות מדוע באמת אין איסור כליים בנתינת חוטי לבן של פשטן בתלית צמר. הרי גם אם מותר לתת חוטי תחילת שהם צמר בתלית פשטן, בגלל עשה שדוחה לא תעשה, לא נאמר הכלל הזה, אלא כשאי אפשר לקיים את שניהם. אבל את חוטי הלבן יכול לתת במין בגד, ואז לקיים את שניהם, ושלא יסתרו המצוות אחת את השנייה. מתרצים התוספות במסכת יבמות דף ד' עמוד ב', דיבור המתחיל אפילו, שחוטי צמר לבן פותרים בפשטן מתוך שהתחילת שהיא של צמר פותרת בו, כיוון שהבגד כבר נעשה כליים על ידי התחילת כמבואר לעיל, ומתוך שחוטי צמר לבן פותרים בפשטן, גם חוטי לבן של פשטן פותרים בצמר. ועוד מתרצים התוספות לקמן בדף מ' עמוד א', דיבור המתחיל כיוון, על פי שיטת רבינו תם, שההיתר לתת תחילת בתלית פשטן אינו משום שמצוות ציצית דוחה את איסור כליים, אלא שאיסור זה הותר לגמרי בבגד שיש בו ציצית, ועל כן גם נתינת חוטי לבן שהם כליים מותרת בו. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור הסתפקו בבני הישיבה חוטי לבן של פשטן מהו שיפטרו בתלית של צמר. אומרת הגמרא, תשמע, בואו שמע ראיה לפשוט את הספק הזה, דאמר רחבה אמר רב יהודה, חוטי לבן של צמר פותרים בתלית של פשטן וחוטי לבן של פשטן פותרים בתלית של צמר. ואם כן, נפשט כפי הצד השני בספק שאף פשטן פותר בשל צמר, וזאת משום הסמיכות של צמר ופשטים לגדילים. נמצא שאף בדברי לוי לא צריך לפרש שחוטי צמר פותרים בפשטן מתוך שהתחילת פותרת בו, אלא המסקנה בין חוטי צמר בפשטן ובין חוטי פשטן בצמר פותרים בגלל הסמיכות. ממשיך רב יהודה ואומר, חוטי תחילת של צמר וחוטי לבן של פשטים פותרים על ידי חובה ציצית בכל מקום, בכל מיני בגדים ואפילו בשיראין, בבגדי משי. כלומר, שאף הם חייבים בציציתים מן התורה. והמקור לדין הזה יבואר בהמשך הסוגיה. ועל כן הנותן בהם חוטי צמר ופשטים יחד אינו עובר משום כליים, כיוון שמצוות ציצית דוחה את איסור כליים. ויהיה הגמרא שיטה שחולקת על רב יהודה בשיראין. ופליגה דרב נחמן, רב יהודה הסובר שגם שיראין של משי חייבים בציצית, ועל כן מותר לתת בהם ציצית של צמר ופשטים, חולק בכך על רב נחמן, דאמר רב נחמן, השיראין פטורין מן הציצית. איתי ואי רבה לרב נחמן, יקשה רבה לרב נחמן, שנינו בברייתא, השיראין מעיל העשוי מעיקר המשי, והקלח מעיל העשוי מפסולת המשי, והסריקין מעיל העשוי מנעורת המשי, כולם חייבים בציצית. אם כן, מוכח שלא כדברי רב נחמן הפותר שיראין מן הציצית. מתרץ את הגמרא, לעולם מן התורה שיראין פטורים מן הציצית, מה ששנינו שהם חייבים היינו מדרבנן. ולאל בדברי רב יהודה לא יכולנו לפרש שהוא לא חולק על רב נחמן, אלא מחייב שיראין בציצית רק מדי רבנן. אי אפשר לתרץ זאת, כיוון שהמורה הוא, ואם הייתה כוונתו לחייב רק מדי רבנן, היה לו לפרש את דבריו יותר מהברייתא. כך התוספות בדיבור המתחיל, הוא פליגה דרב נחמן. מקשה הגמרא, אי אחי, אם כך שהברייתא מחייבת שיראין בציצית רק מדי רבנן, אימא סייפה, אימור ובאר על פי זה, את הנאמר בהמשך הברייתא. נאמר בה, וכולן כל מיני משי אילו, צמר ופשתים פותרים בהם ידי חובת ציצית, ולכאורה צמר ופשתים הכוונה לחוטי תחילת מצמר, וחוטי לבן מפשתים. ואם כן, אי אמרת בישלמה דאורייתא, אם תפרש ברישה, שבגדי משי חייבים בציצית מן התורה, היינו דמשטר ובאוקיליים, מובן מדוע מותר לתת בהם ציצית מצמר ופשתים, ואין בכך איסור כליים, שרי מצווה ציצית דוחה את האיסור הזה. אלא היא אמרת דרבנן, אבל אם תפרש ברישה שהם חייבים בציצית רק מדרבנן, יש להקשות איך היא משטרי באוקיליים, כיצד מותר לתת בהם כליים של צמר ופשתים, הרי מן התורה, אין כאן מצווה ציצית. משיבה הגמרא לעולם חיוב בגדי משי בציצית הוא רק מדרבנן, כדברי רב נחמן. מה שנאמר בברייתא שצמר ופשתים פותרים בהם, אימה אמור כך, או צמר לבד, או פשתים לבד, פותרים בהם. אבל צמר ופשתים יחד, אכן אסורים בהם משום כליים. ומסביר הקרן אורה, שפשתים לבד פותרים בהם רק באופן שאין לו תחילת, אבל אם יש לו תחילת חייב מדי רבנן לתנה בתלית. ואם כן, שוב אינו יכול לתת בחוטי פשתן משום כליים, שהרי התחילת היא מצמר. הטעם שתקנו חכמים לתת בהם צמר ופשתים, ולא תקנו שייתן בכל אחד ציצית ממינו, משום שחכמים תקנו תקנות כאין שמצינו בתורה, וכיוון שמן התורה ציצית היא של צמר ופשתים, תקנו אף הם שיתנו בשאר הבגדים צמר ופשתים. ומה שעוד תקנו שאפשר לתת בהם גם ציצית ממינם, כמבואר בהמשך הברייתא, גם זו תקנה מעין תקנת התורה, שהרי מן התורה אין חייבים בציצית אלא בגדי צמר ופשתים. נמצא שציצית של צמר ופשתים היא ממין הכנף. כך בחידושים המיוחסים לרשב"א. מוסיפה הגמרא ומביאה ראיה לפירוש הזה בברייתא, אך אינם היא מסתברא, וכן גם מסתבר לפרש בברייתא שבגדי משי חייבים בציצית רק מדרבנן. לקטני סיפא שנינו בסוף אותה ברייתא, דווקא צמר ופשתים פותרים בכולם, אבל הן מיני המשי עצמם שעשה מהם חוטי ציצית, אם נתנם במינן דהיינו בבגד משי, פותרין. אבל אם נתנם שלא במינן, כגון בבגד צמר, אין פותרין. ומוכיחה הגמרא, אי אמרת בישלמה דרבנן, אם תאמר שבגדי משי חייבים בציצית רק מדרבנן, היינו דמפטרו במינן, מובן מדוע הם נפטרים ידי חובת ציצית בחוטים ממינם. אלא אי אמרת דאורייתא, אבל אם תאמר שבגדי משי חייבים בציצית מן התורה, אם כן כיצד הם נפטרים בציצית של משי, הרי מן התורה רק צמר ופשתים הוא דפטר, הם שפותרים ידי חובת ציצית. כמבואר לאל שנסמכו צמר ופשתים לגדילים תעשה לך, דהיינו שגדילים שאמרה תורה מצמר ופשתים הם. תוכל הגמרא את הראיה הזו, ואגב כך מתבאר המקור בתורה לחייב שאר מיני בגדים בציצית. אומרת הגמרא, היא משום הלא איריה, אם זו הראיה, היא אינה מוכרחת וניתן לדחותה. כדרבה, כשיטת רבה, דרבה רמי, רבה הקשה סתירה בין הפסוקים. כתיב בפסוק בספר במדבר פרק ט"ו פסוק ל"ח נאמר, ונתנו על ציצית הכנף, משמע שכל ציצית שהיא מין כנף מאותו בד של הבגד, פותרת בו. כלומר, משמע שבכל מין בגד תן ציצית מאותו המין. ואם כן, משמע גם שכל מיני בגדים חייבים בציצית, ושאין מין אחר פותר בו. וכתיב עוד בספר דברים פרק ח"ב פסוק י"א נאמר, לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו. ונאמר בפסוק שלאחריו, גדילים תעשה לך, משמע מסמיכות הפסוקים הללו, שאין ציצית אלא מצמר ופשתים, ולא ממין אחר. הכיצד, כיצד נפרש את הסתירה הזו? אלא צריך ליישב ולומר, צמר ופשתים פותרים ידי חובת ציצית בין במינן דהיינו בבגדי צמר ופשתים ובין שלא במינן כגון במשי. אבל שאר מינין שעשה מהם חוטי ציצית, במינן פותרים, וזהו שנאמר הכנף דהיינו מין כנף, אבל שלא במינן אין פותרים. כלומר, אין ללמוד מהסמיכות שרק צמר ופשתים פותרים ולא מין אחר כפי שחשבנו תחילה, אלא גם שאר מינים פותרים. ומה שנתייחדו צמר ופשתים בכך שנסמכו לגדילים, לא בא ללמדנו, אלא שהם פותרים בכל מקום שלא כשאר מינים. וכן מה שמשמע מדרשת הכנף מין כנף שאין פותר בבגד, אלא ציצית ממינו, לא בא למעט צמר ופשתים, אלא שאר מינים שאינם פותרים שלא במינם. כך מסביר הראש. לדברי רב הנמצא, ששאר מינים פותרים במינם מן התורה, ואם כן שוב אין הכרח לפרש את הברייתא כרב נחמן, ששיראין חייבים בציצית רק מדרבנן. אז כיוון שנדחתה ראיית רב נחמן לפירושו בברייתא, חוזרת קושיית רבה מהמבואר שם, שאף שיראין חייבים בציצית. על כך מבארת הגמרא, שמצינו תנא שסובר כמו רב נחמן, שכאמור, בגדי משי שיראין, חייבים בציצית רק מדי רבנן. ואירת הגמרא ורב נחמן אומר שרק בגדי צמר ופשתים חייבים בציצית מן התורה, סובר כדתנה דווי רבי ישמעאל, כפי ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל. דתנה דווי רבי ישמעאל. שנה התנה בבית מדרשו של רבי ישמעאל. הועיל ונאמרו בגדים בכמה מקומות בתורה סתם בלא לפרט בגדים מסוימים דווקא, כגון בפרשת ציצית שנאמר בה, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, וכן בתומת שרצים נאמר או בגד או אור, ובתומת מת נאמר וכל בגד וכל כלי אור, ובתומת שכבת זרע נאמר וכל בגד וכל אור, ופרט לך כתוב באחד מהם שהכוונה היא לצמר ופשתים, דהיינו בתומת נגעים שנאמר בה בספר ויקרא פרק י"ג פסוק מ"ז, בבגד צמר או בבגד פשתים, ומדי בתורה שכלל שאחריו פרט, כגון בפסוק שם שנאמר בתחילתו כלל, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, ואחר כך מפרט הכתוב בבגד צמר ובבגד פשתים, אין כוונת הכלל אלא לפרטים שהוזכרו אחריו. ואם כן, רק בגד עשוי מצמר ופשתים, נטמע בנגעים. אז למדנו משם בבניין אב, ובניין אב הוא אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהם ומפורטות בברייתא של רבי ישמעאל, בספרה, בספר ויקרא, והם ניתנו למשה מסיני, ומהות בניין אב הוא, שאם מצינו כמה עניינים בתורה דומים זה לזה ומפורש באחד מהם דין מסוים, הוא נעשה כאב לכולם והם למדים ממנו את אותו דין. איזה דין? שאף כל מקומות שנאמר בהם בגד, הכוונה רק לצמר ופשתים. ואם כן, גם בציצית אין חייבים אלא בגדי צמר ופשתים, וכברייתא הזו סובר רב נחמן. וכיוון שנמצא תנא הסובר שרק צמר ופשתים חייבים בציצית מן התורה, שוב לא צריך לפרש את הברייתא לאל כדעת רב נחמן ולומר שהיא מחייבת שיראין בציצית רק מדי רבנן, אלא היא מחייבת מדאורייתא. ורב נחמן הפותר בהם סובר כתנא דווי רבי ישמעאל, שכאמור רק צמר ופשתים חייבים מדאורייתא בציצית, שער בגדים, החיוב הוא רק מדי רבנן. מביא אביי ברייתא נוספת, מבית מדרשו של רבי ישמעאל החולקת על הברייתא הזו. אמר אביי ואי תנא דווי רבי ישמעאל, ברייתא זו ששנו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, מפקא מדאידך תנא דווי רבי ישמעאל, מוציאה מסברת ברייתא אחרת ששנו שם בבית מדרשו של רבי ישמעאל. הברייתא שמביא עכשיו אביי חולקת על הברייתא הקודמת. רשי אומר במסכת צבחים דף מ"א עמוד ב', שבבית מדרשו של רבי ישמעאל היו תנאים הרבה וסידרו בו ברייתות כדרך שעשו רב חייא ורבי הושעיה. ולכן ייתכן שבאותו מקום נשנו שתי ברייתות החולקות זו על זו. אומרת הגמרא דתנא דווי רבי ישמעאל שנה תנא בבית מדרשו של רבי ישמעאל נאמר לגבי תומת בגדים, בגד צמר. ידייק את הברייתא, אין לי ללמוד מכאן שנטמע הבגד בנגעים, אלא בגד של צמר כבשים. שסתם צמר שבתורה הוא של כבשים, כאמור בבית יוסף אור החיים סימן ת' בשם הירושלמי. מניין לרבות גם צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עיזים וצמר של עיזים, כיוון שצמר העיזים אינו רך כשאר מיני הצמר, הוא קרוי נוצה כי היא קשה יותר. ואילו במסכת שבת בדף זך עמוד א' מפרש רש"י שהוא נקרא כך, כיוון שאינו נגזז אלא מורטים אותו. אז מניין לרבות גם צמר גמלים, צמר ארנבים ונוצה של עיזים והקלח והסריקין והשיראין שהם מיני משי, כמבואר לעיל, מניין שאף אילו נטמעים בנגעים שיש להם שם של בגד. תלמוד לומר, ללמדנו את כל זה אמרה התורה בבגד צמר או בבגד פשתים. המילה או באה לרבות כל מיני בגדים. נמצא שהברייתא לעיל הדורשת מהפסוק הזה שרק צמר ופשתים נטמעים בנגעים, חולקת על הברייתא הזו. ונציין שדברי אביי הללו הובאו גם במסכת שבת דף זך עמוד א', אבל שם דחה רבא את דבריו וביאר שהברייתות לא חולקות זו על זו, אלא הברייתא הראשונה ממעטת שער בגדים שיש בהם שיעור 3/3 אצבעות, והברייתא השנייה מרבה שער בגדים אם יש בהם שיעור 3/3 טפחים. אומרת הגמרא בדף מ' עמוד א', תנו רבנן שנו חכמים ברייתא מופיע במסכת שבת דף חפי עמוד ב', סדין של פשטן שיש לו 4 כנפות ונחלקו בו חכמים, האם הוא חייב בציצית? בית שמאי פותרים לפי שחוטי התחילת של ציצית הם חוטי צמר ואסור להטילם בסדין פשטן משום איסור כליים, איסור שעטנז. ומניין אנחנו יודעים שתחילת של ציצית הם חוטי צמר? המקור לכך במסכת יבמות דף דלת עמוד ב', תחילת שאמרה תורה הכוונה לחוטי צמר הצבועים בתחילת, והמקור לכך מתחילת שנאמר בבגדי הכהונה שהוא צמר צבוע בתחילת, שכן בגדי כהונה נעשו או מצמר או מפשטן ולא משאר סוגי חוטים. ובגדים שהזכירה בהם התורה בפירוש לעשותם מחוטי 6, הרי אילו נעשו רק מפשטן. אבל שאר בגדים שלא הוזכרו בהם 6, אלא נעשו מתחלת וארגמן, לא היו מפשטן אלא מצמר הצבוע בתחלת וארגמן, וכיוון שהתחלת שבבגדי כהונה הוא צמר, כך גם התחלת שבמצוות ציצית הוא צמר. והמקור לכך שבגדי הכהונה נעשים רק מצמר ומפשטן, נלמד מהפסוק בספר יחזקאל פרק ממדלת פסוק י' ז' לגבי עבודת יום הכיפורים. והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשטים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. כלומר, ביום הכיפורים כאשר הכהן הגדול נכנס לעבוד עבודות פנימיות שבהיכל, עליו ללבוש רק פשטן ולא צמר, ומכך שנאמר בפסוק שלא ילבשו צמר, ולא נאמר שלא ילבשו שאר בגדים אחרים, מכאן, שבגדי כהונה אינם אלא או צמר או פשטן. אלא שבעבודות הפנימיות לובש רק פשטן, ובעבודות החיצוניות לובש גם צמר. אם כן, נאמר בברייתא שסדין של פשטן שיש לו ארבע כנפות, בית שמאי אומרים שהוא פטור מציצית. לפי שחוטי התחלת של ציצית הם חוטי צמר, ואסור להטילם בסדין פשטן משום איסור כליים. אבל אומר רש"י חובה להטיל בהם חוטי לבן של פשטן, שהרי אין בכך כל איסור. בבית הלל מחייבים את הסדין בציצית, כיוון שלדעתם לא נאמר איסור כליים במצוות ציצית. שנאמר לו תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, ונסמך לו הפסוק גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. מסמיכות הכתובים של איסור כליים ומצוות ציצית יש ללמוד, שבמצוות ציצית לא אסרה תורה איסור כליים. מפני שמצוות עשה של ציצית דוחה לא תעשה של כליים. בבית שמאי חולקים על הדרשה הזו, וההלכה כדברי בית הלל. שואל רש"י, למה נקטה הברייתא בלשון בית שמאי פותרים, יותר מתאים לומר אוסרין, שהרי איסור יש בדבר משום כליים, ואף אם רוצה להטיל ציצית אינו רשאי. מתרץ רש"י שבית שמאי סוברים שמצוות ציצית היא חובת הבגד, כלומר, שאפילו אם הבגד מונח בארון ואינו לובשו, חייב להטיל בו ציצית, כאמור לכמן בדף מבית עמוד ב'. ולפיכך לא שייך כאן לשון איסור, שהרי אין איסור לעשות בגד שעטנז אם אינו לובשו, ולכן נקטו בית שמאי לשון פטור. אבל ודאי שאם נתן פטיל צמר בבגד פשטן, איסור גמור יש בדבר ללבוש את הבגד מפני איסור כליים. וכותב רש"י שמחלוקת בית שמאי ובית הלל אינה אמורה דווקא בסדין, אלא גם בבגד צמר האם מותר להטיל בו חוטי לבן של פשטן. לדעת בית שמאי אסור משום כליים, ולדעת בית הלל מותר. מה שנקטה הברייתא את מחלוקתם דווקא בסדין? מבאר רש"י משום שבסדין אי אפשר בשום אופן לקיים מצוות ציצית כהלכתה, אלא בכליים. מאחר שהתחלת הוא צמר והסדין של פשטן. ואם כן דין ציצית בסדין תלוי בהכרח במחלוקת בית שמאי ובית הלל. לא כן בבגד צמר שאפשר לכולי עלמא לקיים בו מצוות ציצית בלא כליים, אם יעשה גם תכלת וגם לבן מן הצמר. אבל באמת, אילו יטיל בו חוטי לבן של פשטן, הדין תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל. תוספות בדיבור המתחיל סדין, מביא את דעת רבינו תם, שבית שמאי מודים לבית הלל שלא אסרה תורה כליים בציצית, אלא שבית שמאי סוברים שרבנן הם שפטרו את הסדין הזה מן הציצית, כפי שמובא בגמרא לקמן, כמה תקלות שיכולות לצאת, אילו נחייף סדין פשטן בציצית. כגון, שמה התכסה בסדין הזה בלילה שאינו זמן ציצית, ונמצא עובר על איסור כליים, שהרי בזמן שאין מצווה, לא הותר איסור כליים. אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר בן רבי צדוק, ועלו כל המטיל תחילת בסדינו בירושלים, אינו אלא מן המטמיהין, שהרואים אותו טמאים ואומרים, כליים הוא לבוש. הרי שאין הלכה כבית הלל המתירים איסור כליים בציצית, ושלא כתנקם הפוסק הלכה כבית הלל. אומרת הגמרא, אמר רבי, הרי בכל מקום הלכה כבית הלל, ואם כן, למה באמת השרוע בירושלים להטיל תחלת בסדין? והרי לדעת בית הלל אין איסור בדבר. השיב רבי, אף על פי שהלכה כבית הלל שאין איסור כליים בציצית, מכל מקום בירושלים גזרו שלא להטיל ציצית בסדין וטעם הגזירה, לפי שאין אנשי העולם בקיאין בדין זה שאין איסור כליים בציצית, הם לא יודעים את דרשת סמיכות הכתובים שממנה למדו בית הלל שלא אסרה תורה כליים בציצית. והם סוברים שדין הציצית כדין שאר בגדים, ואם יראו שמטילים ציצית של צמר בסדין פשטן, יבואו להתיר איסור כליים בכל הבגדים. נמצא אם כן שמדאורייתא סדין חייב בציצית וכדברי בית הלל. אבל חכמים שבירושלים פטרו את הסדין הזה מציצית גזירה, שמה יבואו להתיר כליים בכל מקום, כפי שהביא רש"י מסוגיית הגמרא במסכת יבמות דף צדי עמוד ב', שיש כוח ביד חכמים לעקור דבר מהתורה בשב ואל תעשה. אז עד כאן דברי הברייתא, ומכאן ואילך דנה הגמרא בברייתא הזו. אמר לי רבא בר אבחנה לרבא, מדוע חששו חכמים לאותם שאינם בקיאים בהיתר כליים בציצית? והרי אפשר ללמד את העם שלא אסרה תורה כליים בציצית על ידי. לרמו בי עשרה, עשרה אנשים הידועים כהגונים ויראי שמיים יטילו ציצית של צמר בבגד פשטן, וניפקו לשוקה וייצאו עם אותו בגד אל השוק, ועל ידי כן, מפרסמה למילתא, התפרסם הדבר שאין איסור כליים בציצית. תרץ את הגמרא, כיוון שאין אנשי העולם יודעים שהתורה התירה איסור כליים בציצית, כל שכן דמיתמו אילון. ודאי שיתמעו מאוד על אותם אנשים הלובשים ציצית כליים, ויאמרו איך אנשים הגונים כאלו לובשים כליים בבגדם, אבל לא ילמדו מכך שכליים בציצית מותר. מוסיפה הגמרא להקשות ולדרשה בפירקה, מדוע לא ידרשו החכמים בדרשותיהם הקבועות וילמדו את העם שהתורה התירה איסור כליים בציצית? לכן חוזרת בה הגמרא ואומרת שאין טעם האיסור מפני אותם שאינם יודעים שהתורה התירה איסור כליים בציצית, אלא לפיכך אסרו בירושלים להטיל תחילת בסדין, גזירה משום שמא יטיל חוטי צמר הציוויים בצבע קל האילן, אדומה לתחילת אבל אינו תחילת, שאמרה התורה. וכיוון שבחוטים אלו לא מתקיימת מצוות תחילת, נמצא זה עובר על איסור כליים, שהרי אין כאן מצווה שתדחה את האיסור. ואין חשש שיעשה כן במזיד, אלא שמא יזדמנו לו בטעות חוטים הצבועים בקל האילן, והוא יסבור שם חוטי תחילת ויעבור בשוגג על איסור כליים. והצבע התחילת שמותר לעשות נעשה מן החילזון, כמבואר לכמן בדף מבית עמוד בית. שואלת הגמרא, מה בכך אם יטיל חוטים הצבועים בקל האילן ולא יהיה אלא לבן? אמנם לא מתקיימת בחוטים הללו מצוות תחילת, אבל מתקיימת בהם מצוות חוטי לבן, שכל הצבעים קשרים לחוטי לבן, וכיוון שכך תבוא מצוות חוטי לבן של ציצית, ותדחה איסור כליים, ומדוע אם כן אסרו בירושלים להטיל תחילת בסדין? כי אף על פי שאין תחילת בציצית הזו, הלכה כחכמים, שאמרו לאל בדף למתחת עמוד א', שמצוות ציצית מתקיימת גם בבגד שיש בו רק חוטי לבן. מדרץ את הגמרא, כיוון די אפשר להטיל חוטי לבן במין הבגד בפשטן, כלומר להטיל חוטי לבן של פשטן בסדין הפשטן שאין בזה כליים, הרי אם מטיל חוטי לבן של צמר, אף על פי שמתקיימת בהם מצוות ציצית, לא, אין המצווה הזו של ציצית דוחה לא תעשה של כליים, שאין המצווה דוחה את האיסור, אלא אם כן אי אפשר לקיים את המצווה בלא לעבור על האיסור, כגון חוטי תחילת לבגד פשטן, שבהכרח הם כליים שהתחילת צמר והבגד פשטן, אבל חוטי לבן אפשר לעשותם מפשטן שאינם כליים עם הסדין, ולפיכך אסור להטיל בסדין הפשטן חוטי צמר הצבועים בקל האילן, ומפני שמצוות תחילת אינה מתקיימת בחוטים הללו, ואילו מצוות לבן יכולה להתקיים בחוטים אחרים שאינם כליים בבגד, כיוון שחששו חכמים שיטיל חוטי צמר הצבועים בקל האילן, לפיכך פטרו את הסדין מציצית. מוסיפה הגמרא כדרש לקיש, כלל זה שכל מקום שאפשר לקיים את המצווה בלא לעבור על האיסור, אין המצווה דוחה את האיסור, למדנו מדברי רש לקיש, דאמר רש לקיש, במסכת נזיר דף מ"א עמוד א', וכן במסכת שבת דף קוף למד ג' עמוד א', ובמסכת יבמות דף כ' עמוד ב'. כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שניהם, לקיים את העשה בלא לעבור על הלא תעשה, מוטב. ואם לאו, אם אין אפשרות לקיים את העשה בלא לעבור על הלא תעשה, אז יבוא עשה וידחה את הלא תעשה. הרי שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא אם כן אי אפשר לקיים גם את העשה וגם את הלא תעשה. אבל אם אפשר לקיים את שניהם, כגון להטיל חוטי לבן של פשטן בבגד פשטן ולא להטיל חוטי צמר, אין העשה דוחה את הלא תעשה. שואלת הגמרא, וכי מפני חשש זה שמא החוטים צבועים בקל האילן פטרו חכמים את הסדין בציצית? ולבדקו, מדוע לא יתקנו חכמים שלא יקנה אדם חוטי תחילת, אלא אם כן יבדוק שהם צבועים בתחילת ולא בקל האילן? כמבואר בגמרא לקמן דף מבית עמוד א', שיש דרך לבדוק האם החוטים צבועים בתחילת או בקל האילן. לפיכך חוזרת בה הגמרא ומפרשת שאכן אין החשש משום חוטי קל האילן, אלא גזירה משום טעימה. טעימה הכוונה ניסיון, כלומר שמא יקנה האדם חוטי תחילת שלא נצבעו לשם מצווה ציצית, אלא נצבעו לניסיון לבחון את טיב הצבע, וחוטים אלו פסולים לציצית מפני שלא נצבעו לשם מצווה. ולזה לא תועיל בדיקה, שהרי חוטים אלו אכן צבועים בצבע תחילת, ואי אפשר לבדוק אם נצבעו לשם מצווה או לא. וכיוון שהם פסולים ולא מתקיימת בהם מצווה תחילת, אין כאן מצווה הדוחה את איסור הכליים. ומחמת חשש זה, תקנו חכמים שלא להטיל כלל תחילת בסדין של פשטן. שואלת הגמרא, ולכתבה דיסקי, מדוע לא יכתבו איגרות וישלחו אל מוכרי התחילת ויכתבו באיגרות, הוו יודעים שצמר שנצבע לשם ניסיון פסול לציצית ואין למוכרו לצורך מצווה, ומאחר שהצובים ידעו את ההלכה הזו, יש לסמוך עליהם שלא ימכרו חוטים אלו למצווה ציצית. תרצת הגמרא, הדיסקי ליקום ולסמוך, האם אנחנו יכולים לסמוך על איגרות פסקי ההלכה נשלחים אל צובי התחילת? הרי אין אותם איגרות חשובים בעיני המקבלים אותם ואינם מקיימים את הכתוב בהם. או כפי שאומר רבינו גרשום, שמא אחד מצובי התחילת לא יקבל את האיגרת. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אמר רבה, אשתא, הרי אם לגבי איסור חמץ בפסח ואיסורי יום הכיפורים, והכוונה לאיסורי אכילה ושתייה ואיסור עשיית מלאכה, דהם איסורי כרת סמכינן הדיסקי, אנחנו סומכים על איגרות, שכאשר היו בית דין מעברים את השנה, שלחו איגרות לחוץ לארץ להודיע להם על עיבור השנה, ועל סמך אותם איגרות קבעו בני חוץ לארץ את זמן הפסח ויום הכיפורים. אחא, לגבי מצוות ציצית דעשה בעלמא, שאין זו אלא מצוות עשה, לא כל שכן שיש לנו לסמוך על איגרות. ואם כן, אין לומר שלפיכך אסרו להטיל סדין בציצית משום קל האילן, שאם משום כך אפשר לשלוח איגרות למוכרי התחילת וללמדם שלא ימכרו חוטים הפסולים לציצית. אלא אמר רבה, המילתא אמרי, דבר זה המובא בסמוך, אמרתי אני ואיתמר במערבה, וכך אמרו גם בארץ ישראל. משום דרבי זיירא קבתי, בשמו של רבי זיירא כדבראי, שלפיכך אסרו להטיל סדין בציצית, זיירא שמא עוד קודם שיטיל ציצית בסדין, יקרא סדינו בתוך שלוש אצבעות סמוך לשפת הבגד, שהוא מקום הראוי להטיל בו ציצית, והתפרנו והוא יתפור את הקרע בחוטי פשטן, ולאחר מכן כשירצה להטיל ציצית בסדין, יש לחשוש שמא יבוא להשתמש בשארית חוטי התפירה כחוטי לבן של ציצית, שהרי כאמור מונחות בבגד במקום הראוי להטיל בו ציצית, ויוסיף עליהם חוטי תחילת של צמר, וציצית זו פסולה, כי התורה אמרה תעשה ולא מן העשוי כבר בפסול, שכל מקום שיצריך התורה עשייה, אם עשה האדם את מעשה המצווה באופן פסול כגון בנידוננו, שבשעת תפירת החוטים לא תפרם לשם מצווה ציצית, אף שאחר כך עשה פעולה אחרת המכשרת את המצווה, שמייחד את החוטים לשם מצווה ומוסיף עליהם חוטי תחילת, הרי זה פסול, מפני שמעשה המצווה כבר עשוי באופן פסול ואי אפשר לתקן עשייה פסולה, אלא אם יש לו לעשותה מחדש. ולכן, כיוון שמתחילה נתפרו החוטים שלו לשם מצווה ציצית, הרי אלו פסולים למצווה הזו, ואם רוצה להכשירם, יש לו לנתקם ולהטילה מחדש לשם מצווה. וכיוון שחששו חכמים שמה ישתמש בחוטי התפירה למצווה ציצית, ואם יעשה כן, הרי ציציתו פסולה ויעבור על איסור כליים משום חוטי התחילת המוטלים בבגד פשטן, שלא יתיר התורה איסור כליים אלא כאשר מתקיימת מצווה ציצית, אבל אם הציצית פסולה, אין כאן מצווה ואסור משום כליים, לכן אסרו להטיל ציצית בסדין. אילו תוספות בדיבור מתחיל שמה, מפרשים את הסוגיה באופן אחר, מדובר כאן בבגד שכבר הטילו בו ציצית, ואחר כך נקראה שפת הבגד עם הציצית הקשורה בו, שאם כנף הבגד עדיין מחובר לבגד בשיעור ג' אצבעות, הציצית קשרה. אבל, אם לא נשתייר חיבור של ג' אצבעות, הרי זה נחשב שהכנף מנותק מהבגד, ואם ישוב יתפור את הכנף עם הציצית לבגד, הרי זה פסול, שתפר בו ציצית מן העשוי. וכיוון שחששו חכמים שיעשה כן, ותהיה ציציתו פסולה, ויעבור על איסור כליים, לפיכך אסרו להטיל ציצית בבגד פשטן. מביאה הגמרא כיצד נהג רבי זיירא. שרה רבי זיירא לסדיני, רבי זיירא התיר את הציצית מסדינו שהיה של פשטן, לפי שאמרו חכמים שלא להטיל ציצית בסדין של פשטן, גזירה שמה יקרה סדינו בתוך שלוש אצבעות, כפי שביארה הגמרא בסמוך. רש"י מוסיף שמנהגו זה של רבי זיירא, זה מקורו של רבא שאמר לאל שגם רבי זיירא סבר שלפיכך אסרו חכמים להטיל סדין בציצית, גזירה שמה יקרה סדינו בתוך שלוש. והגמרא מביאה טעם נוסף לאיסור הטלת ציצית בסדין. דעת רבי שמעון לקמן בדף ג' עמוד א', שכסות לילה פטורה מהציצית שנאמר וראיתם אותו, ודרשו חז"ל שהפסוק בא למעט כסות לילה שהיא פטורה מהציצית. ונחלקו הראשונים מהי כסות לילה הפטורה מציצית. דעת רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל שמה, שהקובע בעניין הזה אינו זמן הלבישה אלא סוג הבגד. בגד המיוחד ליום חייב בציצית גם אם לובשו בלילה, בגד המיוחד ללילה פטור מציצית גם אם לובשו ביום. דעת הרמב״ם שאין חילוק בין סוגי הבגדים, והקובע בעניין זה הוא רק זמן הלבישה, שהלובש בגד ביום חייב בציצית, והלובש בגד בלילה פטור מציצית, בין הוא בגד המיוחד ליום, ובין הוא בגד המיוחד ללילה. דעת הרן במסכת קידושין דף למד ג', שאף בגד המיוחד ליום אם לובשו בלילה פטור מציצית, כדעת הרמב״ם, אבל כסות לילה פטורה לעולם מן הציצית, גם אם לובשה ביום, כדעת רבינו תם. אומרת הגמרא רבי זיירא אמר, ותוספות בדיבור המתחיל רבי זיירא מוכיח מכאן, שרבי זיירא ורב זיירא הם שני המוראים. רבי זיירא אמר לאל שסיבת האיסור הוא משום שמה יקרה סדינו, ואילו רב זיירא הוא שאמר כאן גזירה משום כסות לילה. אם כן, רב זיירא אמר לפיכך אסרו חכמים להטיל ציצית בסדין, גזירה נמי משום כסות לילה, שמה יתכסה בסדין בלילה שאינו זמן ציצית, וכיוון שבאותה שעה אינו מקיים מצווה, הרי הוא עובר על איסור כליים. מביאה הגמרא הלכה נוספת בהלכות ציצית, שאמרו רבא ורבי זיירא, בגד העשוי מאור בהמה או חיה פטור מציצית, משום שנאמר ועשו להם ציצית על כלפי בגדיהם, ואילו בגד של אור אינו נחשב בגד. ואפילו לסובר לעיל בדף למתת עמוד ב' שכל מיני בגדים חייבים בציצית ולא רק צמר ופשטים, אין הדברים אמורים אלא בבגדים העשויים מהריגת חוטים. אבל בגד של אור שאינו עשוי מהריגת חוטים, אינו נחשב בגד ופטור מציצית ואפילו מדרבנן. ואמר רבה, מילתא אמרי, דבר זה המובא בסמוך אמרתי אני ואיתמר במערבה, וכך אמרו גם בארץ ישראל, משמי דרבי זיירא קבתי כדבריי. היא טלית של בגד שעשויה מצמר או פשטים, ואולם כנפיה כנפות הטלית הם של אור, כלומר שחתך את כנפות הטלית ותפר במקומם כנפות של אור, חייבת בציצית. אבל אם היא הטלית של אור וכנפיה של בגד ורק כנפות הטלית עשויות מצמר או פשטים, הרי זו פטורה מהציצית. מה הייתה מה מבאר רבה? עיקר בגד בעינן, חיוב ציצית נקבע לפי עיקר הבגד, ולפיכך אם עיקר הבגד עשוי מצמר ופשטים, אף שכנפותיו של אור חייב בציצית. ואילו אם עיקר הבגד עשוי מאור, הרי זה פטור מציצית, אף שכנפותיו עשויות מצמר או פשטים. אבל רווחי חולק ואז ילבט הר כנף, הוא הולך אחרי הכנף, כלומר שאם הכנף של צמר הוא פשטים, הרי זה חייב בציצית אף שעיקר הבגד עשוי מאור. ואילו אם הכנף של אור, הרי זה פטור מציצית אף שעיקר הבגד עשוי מצמר או פשטים. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים למתת ומם במסכת מנחות עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, עם החוט שבו כורחים וממניין חטא חוטים. שאלה שנייה, כמה ראוי לעשות גודל וכמה ענף? שאלה שלישית, הפוחת לא יפחות מזין והמוסיף לא יוסיף על י' ג', על מה מדובר? מחפשים את תשובותיהם של רש"י והתוספות. שאלה רביעית, האם כשעשה הכל גדיל כשר? שאלה חמישית, האם חוטי צמר פותרים בבגד של פשטן ומדוע? שאלה שישית, האם שיראין חייבים בציצית? שאלה שביעית, לבית שמאי מדוע אסור סדין פשטן בציצית? דעותיהם של רש"י והתוספות. שאלה שמינית, מדוע אין לומר שהגזירת חכמים בזה היא משום קל לאילן? שאלה תשיעית, למסקנה, מה טעם הגזירה בזה? והשאלה האחרונה, איזה טעם לאיסור אוסיף רבי זירא בדבר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי ט' בתשרי תשע"ט, ערב יום הכיפורים, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לסליחה ולמחילה. סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דפים למתת ומם במסכת מנחות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום חמישי למחרת יום הכיפורים, י' א' בתשרי תשע"ח, ונלמד את דף מם א' במסכת מנחות. קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו גמר חתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים, שנה טובה ומתוקה מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מאדון הסליחות אבינו אב הרחמן. סליחה, מחילה וכפרה, אם חס ושלום יצא תקלה מתחת ידינו, אם חס ושלום מישהו נפגע איכשהו, ממשהו. סליחה ומחילה ובעזרת השם גם כפרה, לנו ולכל בית ישראל. חג שמח, חילכם לאורייתא, הכל טוב ולהתראות, גמר חתימה טובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.